השיעור של שבת פרשת ניצבים וילך.
כי אביאנו אל האדמה שנשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום, ומייצוני והפר את בריתי. זה מצב שחלילה אם יקרה בעם ישראל, שיכנסו לארץ ואחר כך יהיה עניינים שילכו חלילה נגד רצון השם. אז בירה שמה זה וניעצוני? וניעצוני פירושו ויחיסוני, וכן כל ניוץ לשון כעס. כל מקום שכתוב ניוץ זה המשמעות של כעס. ואז מה יחזיר חזרה את עם ישראל לדרך של תורה ומצוות? זה אומר הפסוק חפלב, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה כי תמצנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. על איזה שירה מדובר פה? אז עמדנו כבר בשיעור של אתמול פסוק י"ט, שם רש"י אמר שהשירה הזאת זה השירה של האזינו. איפה יש בשירה של האזינו עדות שהקדוש ברוך הוא מתרה בנו על העניין? אז נראה מה רש"י אומר. פסוק כ"א, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, שיתרתי בו בתוכה על כל המוצאות אותו. בתוך שירת האזינו יש התראה לעם ישראל על כל הדברים הלא טובים שיקרה אם חלילה יפנו לאלילים אחרים. כי כתוב בשירת האזינו את הפסוק, הם כינוני בלואל, כי עשוני באבליהם, ואני אקנאם בלואם, וגוי נבל אכיסם. אז רואים שם בשירת האזינו את העזרה על העניין, כמו שרש"י אומר פה, שהתראתי בו בתוכו על כל המוצאות אותו. כי לא תשכח מפי זרו, שירת האזינו לא תשכח מפי זרו, אומר רש"י פה מרומז עניין טוב לעם ישראל, שמה? הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרם לגמרי. מה שלא יקרה, לא יהיה מצב שהתורה חלילה תשכח. למרות שבפשטות הפסוק הזה מתייחס לשירת האזינו, ולא תשכח מפי זרו, אולי זה רק ששירת האזינו לא תשכח מפי זרו, אבל רש"י אומר הרי זו הבטחה שאין תורה משתכחת, שזה הולך על כל התורה כולה, לא רק על שירת האזינו. אז אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם זה מידה שנקראת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד, כן? לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. זה אומרים פה השירה, שירת האזינו הרי חלק מכל התורה. למה הקדוש ברוך הוא פה מוציא את שירת האזינו כנושא בפני עצמו? יכול היה להגיד והיה כתמצן על אותו וענתה התורה הזאת לפניו, הוא הוציא את שירת האזינו כדבר כאילו בפני עצמו, זה דבר שהיה בכלל, שירת האזינו הייתה בכלל עולת התורה, ויצא מן הכלל, הוציא אותה מן הכלל לכתוב אותה בפני עצמה. למה הוציא אותה? ללמד שמה שנאמר עליה כי לא תשכח מפי זרו, לא על עצמו בלבד הוא בא ללמד, אלא ללמד על הכלל כולו. זאת אומרת שבא לומר לנו שלא רק שירת האזינו לא תשכח מפי זרו, אלא כל התורה כולה לא תשכח. וזה מה שרש"י אומר. פסוק כ"ב, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל. פסוק כ"ג, ויצב את יהושע בן נון ויאמר, חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. מי אמר ליהושע חזק ואמץ? ויצב את יהושע, מי ציווה את יהושע? ככה בפשוט נראה שזה משה, לא, זה הקדוש ברוך הוא. למדנו כבר בשיעור חומש של יום שלישי שמשה קרא ליהושע ואמר לו משהו אחד, והקדוש ברוך הוא אמר למשה בצורה שונה. שם בפסוק ז' היה כתוב ככה, ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה. זה היה הסגנון שמשה רבינו אמר. ושם במקום רש"י אמר שכשמשה רבינו אמר ליהושע כי אתה תבוא את העם הזה, הוא התכוון לומר לו, אתה תבוא אבל יש לך עם, שהם חכמים, סנהדרין, זקנים, אתה צריך ביחד איתם להתייעץ איתם ולעשות לפי דעתם. ככה משה אמר לישוע. הקדוש ברוך הוא אמר לישוע, אבל פה זה פסוק חף ג', מה שהקדוש ברוך הוא אמר לישוע כמשקל מול פסוק ז', הוא לא אומר כמו שמשה רבינו אמר לו, חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה, למה הוא אומר לו? חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל. זאת אומרת, אתה תהיה המחליט, לא תצטרך אפילו להתייעץ איתם. ככה שהסביר שם, ואז בעצם יוצא שפסוק חף ג' הוא דברי השם לישוע ולא דברי משה לישוע. זה גם מה שרשי אומר אצלנו פה. פסוק חף ג' אומר רשי, ויצב את יהושע בן נון מוצב למעלה כלפי שכינה. זה בא בהמשך למה שהקדוש ברוך הוא אומר. כמו שמפורש, איפה רואים בפסוק הזה עצמו שזה דברי השם ולא דברי משה? מה כתוב בפסוק? אל הארץ אשר נשבעתי להם. מי נשבע? לא משה נשבע, הקדוש ברוך הוא נשבע. אז ברור שהדברים הללו שכתובים פה בפסוק חף ג' זה דברי השם ליהושע ולא דברי משה ליהושע. פסוק חף ד', ויהי כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. עכשיו רבינו סיים לכתוב את כל התורה כולל עד מה שהגענו לפה, עד תומם, עד סוף התורה כולה. אחרי שמשה רבינו למד בשיעור הקודם שמשה רבינו סיים לכתוב את דברי התורה הזאת עד תומם, מה זה עד תומם? הוא סיים לכתוב את כל התורה עד הסוף. ויצב משה את הלוויים נושאי ארון ברית אדוני לאמור, שרבינו קורא ללוויים, שהתפקיד שלהם זה לשאת את הארון. אז הוא נותן להם תפקיד שקשור אליהם כחלק מנשיאת הארון. מה הוא אומר להם? לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. מה הכוונה? אומר רשי, קודם כל מסביר שמה הפירוש של המילה לקוח. אומר רשי, לקוח זה לכאורה לא מילה שמשמעותה ציווי, כי אם היה רוצה לצוות עליהם היה אומר קחו, זה לשון ציווי. לקוח זה לא לשון פעולה וציווי, לקוח זה מתאר לנו מצב, לקוח מצב שלוקחים זה לשון מקור. האם כאן הכוונה שאם יהיה הזדמנות פעם שתיקחו, אם יהיה מצב של לקיחה, אז ושמתם אותו? אומר רש"י, לא, למרות שהמילה לקוח לא כתוב בלשון ציווי, אבל המשמעות של המילה לקוח פה זה כאילו כתוב קחו, כאילו זה לשון ציווי. אומר רש"י, לקוח כמו זכור, שמור, שכתוב זכור או שמור על שבת. אז שם זכור זה ודאי לשון ציווי, שמור לשון ציווי. הלוך, הלוך זה מילה שרש"י מצטט פה לא מפרשת נוח שכתוב שם על המים הלוך וחסור, אלא המילה הלוך פה זה מתייחס לפסוק שכתוב בספר שמואל, שגם שם זה מלשון ציווי. אז כמו שאנחנו מוצאים בשלושת הדוגמאות האלה שהתורה יכולה לכתוב סגנון שזה לשון מקור, ובכל אופן לא כתוב זכרו, שימרו, כתוב זכור, שמור, ובכל אופן המשמעות היא ציווי, אותו דבר גם פה לקוח, למרות שלא כתוב קחו, כתוב לקוח, פירושו ציווי ללווים. ומה הציווי? לקחת את ספר התורה ולשים אותו מצד ארון ברית השם. קשה פה לרשי, לפני שנקרא את המשך דברי רשי נבין מה קשה לו. רשי קשה, מתי נאמר הציווי הזה שצריך לשים את ספר התורה מצד ארון ברית השם? האם זה נאמר כשארון ברית השם עומד במקום, בעת החנייה, או האם זה נאמר גם בעת המסעות? אם נגיד שהכוונה היא רק בעת החנייה, אז טכנית בעת החנייה אפשר למצוא דרך שהספר התורה יהיה ליד הארון. אבל אי אפשר להגיד שהכוונה פה רק בעת החנייה. מדוע? כי כתוב במפורש בפסוק חפי, שלמי משה רבנו מדבר? ללוויים, שמה התפקיד שלהם? נושאי ארון ברית השם. מה זה נושאי ארון ברית השם? הם אלה שמחזיקים את הארון בעת הנסיעה במסעות. זאת אומרת שהציווי הזה שהספר התורה צריך להיות מצד ארון ברית השם הוא לא רק בעת החנייה, הוא גם בעת המסעות. איך יכול להיות שבעת המסעות הספר התורה יהיה מצד ארון ברית השם? הרי ידוע שבעת המסעות הארון, כמו כל שאר הכלים, היו מכוסים בכמה וכמה כיסויים בעת המסעות. אז אם אנחנו נשים את ספר התורה ליד הארון, מחוץ לכיסויים, אז זה לא מצד ארון ברית השם, זה מכוסה עם כיסויים נוספים. אז איך טכנית הדבר הזה מתרחש? לכן אומר רש"י, מצד ארון ברית השם נחלקו בו חכמי ישראל בבבא בתרא. אם תסתכל במסכת בבא בתרא, שם תראה שיש מחלוקת בין חכמי ישראל איך טכנית הדבר הזה היה. מה המחלוקת? יש מהם אומרים דף היה בולט מן הארון מבחוץ ושם היה מונח. יש אומרים שהארון שלמדנו עליו כבר בספר שמות איך עשו אותו, היה מחובר לו מבחוץ עוד דף, דף פירושו עוד מדף קטן, והספר התורה היה מונח על המדף. אם נגיד שהיה מונח עוד מדף על הארון, אז כשכיסו את הארון ודאי הכיסויים כללו גם את המדף, אז גם בית המסעות הוא עמד על המדף והכיסוי היה מחוץ למדף, ואז יצא שהספר התורה היה מצד האומברית השם. אבל לומר את הפירוש הזה קצת קשה, כי יוצא שבספר שמות שכתוב איך צריך לעשות את הארון לא מוזכר שם בכלל בתיאור שיש איזה מדף בצד. אז מה נגיד שבסוף שנת ה-40 אז הוסיפו איזה תוספת של מדף? קצת קשה. לכן מביא רש"י את הדעה השנייה גם. ויש אומרים דעה אחרת בגמרא, מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון. יש אומרים שבתוך הארון הברית, ששם היו מונחים הלוחות ושברי הלוחות, היה שם בצד מקום לספר תורה קטן שהיה בפנים. אבל הדעה השנייה גם קצת קשה. למה? כי לפי הדעה השנייה, אז איפה ספר תורה מונח? לא מצד ארון ברית השם, אלא בתוך ארון ברית השם. ומה כתב הפסוק? מצד ארון. אז יש קושי בפירוש הראשון, ויש קושי בפירוש השני, לכן נביא רש"י את שני הפירושים, שכל אחד יש לו את הקושי שלו, אבל איכשהו תסתדר עם הפשוטו של מקרא, עם שני הפירושים גם יחד. פסוק כ"ז: כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשה, הן בעודני חי עמכם היום, ממרים הייתם עם אדוני, ואף כי אחרי מותי. שרבינו אומר, אני רואה בזמן שאני איתכם יש מצב של ממרים הייתם, אז אף כי אחרי מותי, אז גם יכול להיות מצב כזה. ובגלל שיכול להיות מצב כזה, אז צריך עוד הפעם להזיר אותם ולהטרוד בהם ולהעמיד את השמיים ואת הארץ כעדים, כמו שכבר למדנו. לכן אומר משה רבינו, הקילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, ואדברה באוזניהם את הדברים האלה, והעיד בם את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, הקילו אליי, קשה פה לרש"י שאלה, יש כאן רש"י שתי שאלות, שאלה כללית, שאלה פרטית. רש"י כאילו מתייחס רק לשאלה הפרטית, אבל זה בעצם עונה לנו גם על השאלה הכללית. מה קשה פה לרש"י? למדנו כבר שהיום הזה שעליו אנחנו מדברים פה, כל הפסוקים האלה, על איזה יום מדובר? מדובר על יום פטירתו של משה רבינו. ולמדנו גם כן שמשה רבינו אמר במפורש ולא אוכל עוד, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. למה לא אוכל עוד לצאת ולבוא? כי כבר אין לו רשות, זה כבר עובר ליהושע באותו יום. ולמדנו גם, רש"י אמר שדבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. זאת אומרת, מה יוצא אם כך שבאותו יום מי כבר אמור להיות המנהיג והשולט? יהושע. אז אם כך, למה כתוב פה בפסוק כ"ח הקילו אליי? מי זה הקילו אליי? משה רבינו. הרי בעצם ביום הזה השלטון כבר היה צריך לעבור ליהושע. יהושע היה צריך להיות זה שמקיל ואוסף את העם ביום הזה. זה שאלה כללית שקשה לרש"י. שאלה פרטית קשה לרש"י, אומר רש"י בעצמו מה השאלה השנייה שקשה לו, ולא תקעו אותו יום בחצוצרות להקיל את הקהל? למה? הרי למדנו בפרשת במדבר, בספר במדבר, בפרשת בעלותך, שמתי שהיו אוספים את הקהל, היה סדר שלם שהיו תוקעים בחצוצרות, וזה היה סימן שהקהל יודע שהוא צריך לבוא. פה לא כתוב שהיה עניין של תקיעה בחצוצרות לפני האסיפה. למה זה? אז רש"י עונה בעצם תשובה אחת על שתי השאלות. אומר רש"י כך: לפי שנאמר עשה לך ולא השליט יהושע עליהם, תדע לך שהחצוצרות היו רק מיועדים למשה רבינו בלבד, ויהושע השלטון שלו לא מילא את מקומו של משה ב-100%. משה רבינו היה ברמת השלטון שלו רמה כזו שיהושע לא היה ברמה הזו. כמו שאנחנו מכירים את הביטוי, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זאת אומרת שהשלטון של יהושע לא היה ב-100% באותו רמה של משה רבינו. אז אם כך, לא יכלו עכשיו לתת ליהושע להיות זה שמקיל את העם, כי הוא לא ממלא את מקומו של משה. יש, משה רבינו עדיין נמצא, ויש לו משה רבינו נקודות מסוימות בשלטון שלו שיהושע לא יהיה לו אותם. אז אם כך, דווקא משה מקיל את העם. אז אם משה מקיל את העם, אז חוזרת השאלה למה הוא לא משתמש בחצוצרות. אומר רש"י, ואף בחייו, למרות שמשה רבינו עדיין בחייו, נגנזו קודם יום מותו. החצוצרות נגנזו עוד לפני פטירתו של משה רבינו, למרות שלכאורה היה צריך לגנוז את זה רק אחר כך, אבל לא, כבר קודם. לקיים מה שנאמר, ואין שלטון ביום המוות. כיוון שיום הזה, אצל משה רבינו, זה יום האחרון, אז ביום הזה כבר היה איזשהו חסר באופן גלוי בשלטון שלו. אז לכן האסיפה של הקהל היה על ידי משה. למה? כי משה רבינו עדיין השליט, והוא השליט בעניין הזה יותר מיושע. אבל מצד שני, בלי החצוצרות, כי אין שלטון ביום המוות, אז זה עונה לנו על שתי שאלות. והעיד הבם את השמיים ואת הארץ, שואל רש"י, ואם תאמר כבר העיד למעלה, העידותי בכם היום, כבר למדנו לכאורה את הביטוי הזה, העידותי בכם היום, זה כבר נאמר בפרשת ניצבים, בחלק של שביעי בפרשת ניצבים היה כתוב במפורש, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. אז משה רבינו כבר העמיד את השמיים ואת הארץ כעידים. מה עוד הפעם? עונה רש"י, ההבדל הוא פשוט. התם לישראל אמר, אבל השמיים ולארץ לא אמר. שם בפרשת ניצבים משה רבינו מדבר לעם ישראל ואומר להם, אני מעמיד לכם את השמיים ואת הארץ לעד, אבל עם השמיים והארץ עוד לא סיכם שהם צריכים להיות עדים. ועכשיו בא לומר, האזינו השמיים וגומר. עכשיו הוא הולך לסכם עם השמיים והארץ שהם יהיו עדים, וזה ההתחלה של הפרשה הבאה, האזינו השמיים לדבר ותשמע הארץ. אז זה מה שנאמר פה, והעיד הבם את השמיים ואת הארץ, כי עכשיו הוא הולך לדבר על השמיים ולארץ. פסוק חפתת, כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכיסו במעשה ידיכם. ורש"י, אחרי מותי כי אשחט תשחיתון, זאת אומרת, לפי זה יוצא שבזמן יהושע כבר היה צריך להיות מצב שעם ישראל סר מן הדרך, כי הוא אומר מפורש, אחרי מותי כי אשחט תשחיתון. שואל רש"י שאלה, והרי כל ימות יהושע לא ישחיתו, שנאמר, כתוב מפורש בספר יהושע, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע. אז אם כך, זה לא אחרי מותי כי אשחט תשחיתון, היה צריך להיות כתוב כי אחרי מות יהושע כי אשחט תשחיתון, אבל לא אחרי מותי. עונה רש"י, מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו. כל זמן שיהושע חי, היה נראה למשה כאילו הוא חי, אז הוא מכולל בעצם את תקופתו של יהושע בחייו של עצמו. פסוק למד, הפסוק האחרון של הפרשה, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם.